אני רק רוצה להשלים חלק ששייך עוד לשיעור הקודם, ואז לעבור לדיני מעמיד. וגם לגבי זה כבר ראינו תוצאות ורשב"א, אבל אני רוצה, לא מעמיד, אלא הוציאו הליסטים בעצם, או לפני המעמיד. אז אני אתחיל קודם כל עם ההשלמה. יש ברמב"ם עצמו, כשראינו בשיעור הקודם את דברי הרמב"ם, אז עולה שם איזושהי בעיה שאני הערתי לגביה, אבל אני רק רוצה לחדד, לוודא שהדברים הובנו. בהלכה א', שהבאתי בשיעור הקודם, הרמב״ם קובע שאם הליסטים פרצו כותל רעוע, אז הבעלים חייב. כן? וזה ראינו, בעצם אמרתי, בגמרא עצמה זה לא מופיע, אבל בהמשך הגמרא רואים שבכותל רעוע הבעלים מתחייב, כי זה נקרא תחילתו בפשיעה וסופו באונס. אם היה כותל רעוע ואחרי זה הבהמה חתרה, אז הגמרא קוראת לזה תחילתו בפשיעה וסופו באונס. זאת אומרת, כותל רעוע זה פשיעה. אז לכן ברור שאם הבהמה הזיקה בכותל רעוע, אז הבעלים חייב. מצד שני, בהלכה ב', הרמב״ם כותב שבפורץ כותל רעוע בפני בהמת חברו, אז הפורץ פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. ואם זה, והרמב״ם מדבר על, על, על נזקי הבהמה, ראינו את זה כבר, הוא לא מדבר לא על הכותל ולא על, ולא על אובדן הבהמה, אלא על נזקי הבהמה. עכשיו, אם הפורץ שפרץ כותל רעוע חייב בדיני שמיים, אז בעצם יוצא שהניזק יקבל תשלום מבעל הבהמה, שהציב שם כותל רעוע, וכותל רעוע בעצם זאת פשיעה, אז הוא חייב לשלם, וחוץ מזה בדיני שמיים הוא יקבל גם תשלום מהפורץ. אז זה לא מצאנו בשום מקום, שבנזיקים, בן אדם שניזק, יקבל תשלום כפול משני אנשים. אפילו בשניים שיזיקו, אז יש או חלוקה של הנזקים, או שאפשר לתבוע מכל אחד מהם לחוד, אבל אין דבר כזה שכל אחד מהם משלם, והנזק יקבל כפל. והסיבה לזה היא מאוד פשוטה, כי בדיני נזיקין, התפיסה הפשוטה בדיני נזיקין, זה שתשלום נזיקי הוא פיצוי, הוא לא עונש. עכשיו, בעצם מה שאני צריך לשלם, זה לא כדי להעניש אותי על מה שעשיתי, אלא כדי לפצות את הניזק ולהחזיר את המצב לקדמותו. עכשיו, במקום שבו הניזק הוזק ב-100 שקל, אני צריך לשלם לו 100 שקל כדי להחזיר את המצב לקדמותו. אין, בשום מקום בעולם לא מצאנו שצריך לשלם לו 200 שקל, בגלל שיש שני אנשים שאני רוצה להעניש אותם, או יש שני אנשים שהם אשמים. אם זה היה עונש, אז זה משהו אחר. ברגע שיש שני אנשים שאשמים, אז בהחלט יכול להיות, היה מקום לפחות, לחייב את שניהם בתשלום, אני לא יודע מה, אם יהיה איזשהו ציור שבו, נגיד ש, לא חשבתי על זה, נגיד שפורץ גדר רעועה, שעומדת בפני שור תם. עכשיו, השור תם יוצא החוצה ונוגח. אז הוא משלם חצי נזק, ולהלכה אנחנו יודעים שפלגה נזקה כנסה, סתם שברים בחזקת שימור, ולכן אין חיוב תשלום רגיל, נזיקי רגיל, אלא זה כנס. כנס כידוע זה עונש כספי, זה לא תשלום נזיקי. עכשיו, כאן אתה משלם כעונש, לא בתור פיצוי לניזק. דווקא במצב כזה, היה אולי מקום לומר שגם הפורץ ישלם וגם בעל הבהמה ישלם, בגלל שאם התשלום הוא תשלום עונשי, אז העובדה שענשתי אחד, לא אומרת שום דבר, אני עדיין צריך להעניש גם את השני, אם שניהם אשמים, ושניהם מגיע עונש, אז אני צריך בעצם להעניש את שניהם. אבל בכל הקשר אחר, כשהנזק הוא נזק רגיל, שהחובה היא חובה פיצוי, לא כנס, במקום כזה ברור שמשלמים רק, משלמים רק את הקרן של הנזק, ולכן אין מה לחייב שני אנשים שונים באותו תשלום. אגב, גם לגבי שורתם, די ברור שלהלכה זה לא נכון, כי להלכה, לכל היותר, מה שאתה כונס, אתה כונס את האדם כי איך ידלין תרי לתורי. אז בפשטות הכנס הזה הוא כנס שמופנה לבעל הבהמה. קשה להניח שאני כונס בפלגניס ככנסה את הפורץ. אני עושה את זה כדי שמה, כדי שלא יפרוץ קטלים ראויים של אנשים אחרים עם שברים תמים שלהם. זה מוזר, זאת אומרת, זה לא, הכנס בעצמו בפשטות הכנס מיועד לבעל הבהמה, כי איך ידלים את הרי לתורי, כדי שישמור את השור שלו. לכן אני אומר, זאת דוגמה שיכולה אולי לחדד את הרעיון, אבל להלכה, אני חושב שגם בשור טעם, החייב יהיה בעל השור ולא הפורץ. הפורץ אולי יהיה חייב בדיני שמיים, וזה מה שאנחנו מדברים כאן, אז חוזרת השאלה, איך אפשר לחייב גם את בעל הבהמה בדיני אדם, וגם את הפורץ בדיני שמיים? מה, ניזק יקבל תשלום כפול? אז אפשר היה כמובן להגיד שהוא יכול לתבוע, הניזק יכול לתבוע כל אחד משני האשמים. יודעים, זה כמו גם בדיני נזיקין במשפט הישראלי, עד כמה שאני יודע לפחות, יש לפעמים מצב שאתה הולך לכיס העמוק יותר. זאת אומרת, אתה תובע את אותו אחד שקל לך לתבוע, אבל ברמה העקרונית אתה יכול ללכת לעוד מישהו. אתה יכול ללכת לתבוע עוד מישהו. כשיש חברת ביטוח ומישהו שפגע בך, נדמה לי ששם אתה יכול לתבוע אותם ואתה יכול לתבוע אותו באופן עקרוני. רק שחברת הביטוח היא הכיס העמוק יותר, אני לא יודע, אז בדרך כלל טובים אותו, אבל יש לזה דוגמאות. אז היה אפשר אולי לומר גם כאן, שברמה העקרונית, נגיד ככה, אם הפורץ ישלם בדיני שמיים את הכסף לניזק, אז הניזק כבר לא יתבע את בעל הבהמה, כי הוא כבר קיבל את הכסף. אם הפורץ ברח לאוסטרליה והוא לא ישלם, אז אתה יכול לגשת לבעל הבהמה ולתבוע אותו. ברמה העקרונית יש פה שני אשמים, ותוציא את הכסף שלך באיזה דרך שאתה יכול, ממי שאתה רוצה. אפשר היה להגיד ככה ברמה העקרונית. אבל נדמה לי שכשמסתכלים ברמב"ם, ואני חושב שהערתי את זה בפעם הקודמת, כשמסתכלים ברמב"ם נראה שלא לא, לא לזה כוונתו. הרמב"ם גם, זה יותר ברור אני חושב בדברי הרמב"ם בתשובה שהבאתי, ואני אשתף לכם את זה, כן, תראו פה. אז בקטע הראשון הוא כותב, אבל הפורץ גדר לפני בהמת חברו, אין כוונתו לגנוב. זוכרים את החילוק של הרמב״ם, שהוא תולה את זה בשאלה אם הייתה כוונה לגנוב, או כוונה לפרוץ את הגדר. זאת אומרת, אבל הפורץ גדר לפני בהמת חברו, אין כוונתו לגנוב, ולא נתכוון, אלא שתצא הבהמה ותזיק, ויתחייבו הבעלים בנזקיה. כן, אם אתה לא מתכוון לגנוב, שמה אתה פורץ את הגדר? כנראה נותן לדפוק את בעל הבהמה. אתה רוצה שהיא תצא ותזיק, ובעל הבהמה יתחייב בנזקיה. ולפיכך, הוא חייב באותו נזק כדין כל מזיק, כי הוא התכוון להזיק. וזהו הפרש בין ליסטים ובין פורץ בהמת חברו. כן, הליסטים שהתכוון לגנוב פטור, אבל הפורץ בהמת חברו חייב, כי הוא התכוון להזיק. מה הנזק שהוא התכוון לו? שהבעלים יתחייבו בנזקיה. אז למי הוא התכוון להזיק? לבעל הבהמה. יותר מזה, למי הוא משלם? הוא לא משלם לניזק. הוא משלם לבעל הבהמה. הוא התכוון להזיק לבעל הבהמה איזה נזק, כי הרי בעל הבהמה יצטרך לשלם על הנזק שהבהמה גרמה, ואז הוא יפסיד כסף. הפורץ צריך לשלם לבעל הבהמה את הכסף. אוקיי? ואם היה כותל רעוע שאינה משתמרת, הפורץ פטור מדיני אדם על זה הנזק, שהזיקה הבהמה, וחייב בדיני שמיים, שהרי גרם לבעלים לשלם, הועיל והכותל רעוע כמו שבארנו, שאפילו חתרוע או פרצוע ליסטים, בא על הצון חייב, ואם לא פרץ אפשר היה שלא תצא ולא תזיק, ומפני זה חייב בדיני שמיים. אז כאן הוא אומר, בכותל רעוע הוא אומר, הרי הוא גרם לבעלים לשלם. וכיוון שהוא גרם לבעלים לשלם, כי בכותל רעוע הרי הבעלים חייב לשלם, זאת פשיעה, אז הוא גרם לבעלים לשלם, אז לכן קודם כל הבעלים משלם לניזק, כי הוא הציב שם כותל רעוע וזאת פשיעה. אחרי שהבעלים משלם לניזק, הוא תובע את הפורץ, הוא אומר לו, אתה גרמת לי נזק, אתה גרמת לי לשלם לניזק, לכן אתה צריך עכשיו לשלם לי. זאת אומרת, הניזק מבחינת הפורץ, זה בעל הבהמה, זה לא הניזק הסופי שהבהמה הזיקה לו. אתה משלם לבעל הבהמה את הכסף שהפסדת לו בזה שהוא היה צריך לשלם. רק שכמובן, ההזק שלך הוא לא מוחלט, כי אם הכותל היה ראו, הרי הבהמה יכלה לצאת גם לבד, גם בלי שהיית פורץ אותו. מצד שני, יש גם אפשרות שהכותל הראו הזה היה עוצר את הבהמה. היא לא הייתה יוצאת. ורק בגלל שאתה פרצת את הכותל הרעוע, אז הבהמה יצאה והזיקה. אז לכן החיוב הוא לא בדיני אדם, אלא בדיני שמיים. אי אפשר לחייב אותך בוודאות, אין פה נזק ודאי, אבל יש פה בהחלט גרימה, כך שלפחות בדיני שמיים אתה חייב לשלם. וזה גרמה ולא גרמי, כי הנזק הוא לא ודאי, דיברנו כבר על זה בהקשרים של גרמה מול גרמי. אז מה כתוב ברמב״ם? בפשטות כתוב ברמב״ם, הקטע הראשון הרי עוסק בפורץ גדר בריאה, לא כותל רעוע, כן? ושם הוא לא נתכוון אלא שתצא הבהמה ותזיק והתחייבו הבעלים בנזקיה. אז גם שם לכאורה הוא מדבר על זה שהבעלים, שהניזק פה הוא הבעלים, הפורץ, כשפרץ את הגדר, למי הוא הזיק? הוא הזיק לבעלים, לא לניזק הסופי. אבל זה כמובן לא יכול להיות נכון. כי הרי אם אני הצבתי כותל בריא, ואתה פרצת לי את הכותל והבהמה יצאה והזיקה, ברור שאני לא חייב לשלם לניזק. אני בעל הבהמה. אני ודאי פטור, אני שמתי כותל בריא, שמרתי כמו שצריך, אפשר לדון האם הפורץ חייב לשלם או לא, אבל אני ודאי לא צריך לשלם. לכן ברור שמה שהרמב"ם מתכוון בקטע הראשון, הוא לא מתכוון לומר שהפורץ משלם לבעל הבהמה. הוא מתכוון רק לומר, כיוון שאתה התכוונת שהבהמה תצא ותזיק כדי לחייב את בעל הבהמה, להבדיל מליסטים שהתכוון פשוט לקחת את הבהמה לעצמו, הוא לא התכוון שהיא תצא ותזיק. כן, זה הרי החילוק שהרמב"ם עושה שם. אז, אבל פה, אם אתה התכוונת רק לפרוץ ולא, אתה לא ליסטים, אלא התכוונת לפרוץ, אז מה הרציונל? למה, בשביל מה אתה פורץ? כנראה כדי לגרום נזק לבעל הבהמה, שהבהמה תצא ותזיק, ואז יחייבו אותו לשלם. עכשיו, בפועל, כיוון שהכותל היה כותל בריא, אז לא יחייבו את בעל הבהמה לשלם. ולכן ברור שאם הניזק חייב, הוא חייב פה בדיני אדם, אם הניזק חייב לשלם, הפורץ, סליחה, לא הניזק, הפורץ חייב לשלם פה בדיני אדם, אז ברור שהוא משלם את זה לניזק, לא לבעל הבהמה. וכל ההסבר של הרמב״ם שלא להתכוון אלא שתצא הבהמה ותזיק והתחייבו הבעלים בנזקיה, הקו התחתי המודגש בקטע הראשון, זה רק הסבר לרציונל של הפורץ, למה הפורץ פרץ את הגדר? כי הוא רצה, הוא חשב, הוא גם המארץ הפורץ הזה, אז הוא רצה לחייב את בעל הבהמה בתשלום על הנזקים שהיא תעשה. אבל האמת היא שהוא המארץ, כי בכותל בריא לא מחייבים את בעל הבהמה. ולכן ברור שזה רק הסבר של המוטיבציה שלו לפרוץ את הגדר, אבל בסוף בסוף מי התובע, למי הוא משלם? לניזק, לא לבעל הבהמה. לעומת זאת בקטע השני זה לא ככה. אם היה הכותל רעוע שאינה משתמרת, אז הפורץ פטור מדיני אדם, על זה הנזק שהזיקה בהמה וחייב בדיני שמיים, שהרי גרם לבעלים לשלם. אז קודם כל רואים שפה, בניגוד לקטע הקודם, פה הרמב״ם כותב שהבעלים משלם. אני שמתי כותל רעוע, בא פורץ, פרץ את הכותל, הבהמה יצאה החוצה והזיקה. קודם כל כתוב ברמב״ם, הבעלים של הבהמה משלם. למרות שהנזק הוא בעקבות פריצה שפרצו לו את הכותל. למה הוא משלם? הוא שם שם כותל רעוע, כותל רעוע זה פושע. אז קודם כל הוא משלם. עכשיו, מה קורה עם הניזק? הרי הניזק, כיוון שיכול להיות שאם הוא לא היה פורץ, הבהמה לא הייתה יוצאת, אז זה לא נזק ודאי, גם בכותל רעוע, לא בטוח שהבהמה הייתה יוצאת בלעדיו, יכול להיות שרק הפריצה שלו גרמה לבהמה לצאת, אז הוא לא חייב בדיני אדם, אלא בדיני שמיים. אבל למי הוא משלם בדיני שמיים? לא לניזק, לבעל הבהמה. בעל הבהמה משלם לניזק בדיני אדם, כי הוא שם כותל רעוע והוא פושע, ואז הוא יתבע את הפורץ, שהפורץ ישלם לו בדיני שמיים. למה שהפורץ ישלם לו? כי הוא יטען, יכול להיות שגם כותל רעוע היה עוצר את הבהמה הזאת, ורק בגלל שאתה פרסת, היא יצאה. נכון שכותל רעוע זאת פשיעה, אבל זה עדיין לא אומר שבהכרח הבהמה תצא. אם היא הייתה יוצאת, היו מחייבים אותי. אבל עכשיו, כשהיא יצאה רק אחרי שאתה פרסת, אני טוען שבלי זה היא לא הייתה יוצאת. ולכן אני תובע אותך. אז אם זה היה ברור שהיא יצאה בעקבותיך, אז היית משלם לי בדיני אדם. אבל אם זה לא ברור, אז לכן מה שאתה חייב לשלם לי זה רק בדיני שמיים. ואז יוצא לענייננו ככה. החיוב של הפורץ לשלם בכותל בריא, זה חיוב לניזק. משלם לניזק, לא לבעל הבהמה. בכותל רעוע, החיוב בדיני שמיים של הפורץ לשלם, זה לבעל הבהמה, לא לניזק. הוא משלם לו על זה שהוא שילם את נזקי הבהמה בדיני אדם. והפורץ חייב בדיני שמיים. אם ככה, שאלה שעוררתי בהתחלה לא עולה. מה שאלתי בהתחלה, מה ההיגיון לחייב שני אנשים לשלם דמי נזק לאותו נזק? נגיד שהפורץ רוצה להיות צדיק ולשלם את מה שהוא חייב בדיני שמיים. אז הניזק יקבל 100 שקל של הנזק שלו מבעל הבהמה, ועוד 100 שקל מהפורץ בדיני שמיים, שרוצה לצאת לדי שמיים, אז הוא משלם עוד 100, אז הוא יקבל 200 שקל לנזק של 100 שקל. לא שמענו דבר כזה. זה לא עונש, אלא פיצוי, ופיצוי צריך להיות בגובה הנזק. אם הנזק היה 100, אז הוא צריך לקבל 100. אבל כיוון שכמו שאנחנו רואים פה ברמב״ם, הנקודה היא כזאת, מה שאתה חייב בדיני שמיים זה לשלם לבעל הבהמה, לא לניזק. בעל הבהמה משלם בדיני אדם לניזק. הפורץ משלם בדיני שמיים לבעל הבהמה. לכן בעל הבהמה חוטף על זה שהוא שם כותל רעוע, כי יש איזשהו סיכוי שהפורץ לא ישלם לו. כי זה רק בדיני שמיים, בית דין לא מוציא ממנו. אז יש לו איזושהי מוטיבציה לשים שם כותל בריא, כן, זה לא... מעבר לזה שהבהמה גם יכולה לצאת בכותל רעוע גם בלי פורץ, ואז ודאי ישלם. אז לכן מצד אחד הוא לוקח איזשהו סיכון, יש לו את המוטיבציה לחזק את הכותל. מצד שני, יש גם איזשהו חיוב על הפורץ שחייב בדיני שמיים. אוקיי, עוד... יש עוד הערה אחת, אני רציתי להעיר בהקשר הזה. הרי הזכרתי כבר את המאירי, שהמאירי כותב שהחיוב בדיני שמיים פירושו חיוב תשלום. המאירי כותב, לא רק זה חיוב תשלום, אלא מי שלא שילם את זה הוא כמו גזלן והוא נפסל לעדות. זה ממש חיוב תשלום. זה לא כמו שאנחנו קוראים בפשט הגמרא, חייב בדיני שמיים, הכוונה חייב עונש בדיני שמיים, לא לשלם לניזק. עכשיו, אם מקבלים את הפירוש הפשוט, לא את הפירוש של המאירי, אז השאלה כמובן לא עולה. הבעל הבהמה חייב לשלם בדיני אדם לניזק, והפורץ חייב עונש בדיני שמיים על מה שהוא עשה. לא שחייב לשלם. כל השאלה שאותה שאלתי, זה בגלל שהנחתי את דברי המאירי. שמה שכתוב פה חייב בדיני שמיים, הכוונה חייב לשלם את הנזק בדיני שמיים. זה חיוב תשלום. ועל זה שאלתי איך שניים משלמים לאותו ניזק על אותו נזק. אבל אם מאמצים את הפירוש לא של המאירי, אלא את הפירוש שעולה מפשט הגמרא, חייב בדיני שמיים, הכוונה חייב עונש בדיני שמיים. לא קשור לתשלומים. תשלומים מוטלים על בעל הבהמה. אתה שפרצת, חייב עונש. לכן, אז כמובן השאלה בכלל לא עולה. עכשיו, בהקשר הזה, אם אני צודק בעניין הזה, אז יש פה באמת אור אחר על ההבדל בין כותל בריא לכותל רעוע. הרי מה אנחנו אומרים? בכותל בריא, החיוב הוא בדיני אדם, נכון? אני מדבר על נזקי הבהמה. בכותל רעוע, החיוב הוא בדיני שמיים, על הפורץ. עכשיו, השאלה היא, מה ההבדל בין כותל בריא? בדרך כלל אנחנו רגילים להסביר מה ההבדל בין החיוב בכותל בריא לחיוב בכותל רעוע. שבכותל רעוע האשמה שלך לא ברורה, לכן אתה חייב בדיני שמיים. אבל בעצם יש פה איזושהי טענה אולי אפילו יותר חזקה. בכותל בריא אתה בעצם גרמת לנזק שנגרם לניזק, אתה הפורץ גרמת לנזק שנגרם לניזק, זאת גרימה ישירה. אתה פתחת את ה פרצת את הכותל הבריא, הבהמה הייתה שמורה, פרצת את הכותל הבריא, והפכת את הבהמה לבהמה לא שמורה, בעצם זה כמו אדם שמתרשל בשמירת בהמתו, הוא נחשב הגורם לנזק שהיא עושה, ולכן הוא חייב לשלם בדיני אדם. בפורץ בכותל רעוע, הרי ראינו שהחיוב לשלם לניזק הוא חיוב של בעל הבהמה, לא של הפורץ. הפורץ משלם לבעל הבהמה בדיני שמיים, על זה שהוא גרם לו את חיוב התשלום. נכון? זה מה שראינו ברמב״ם. עכשיו גם אפשר להבין מה, שבעצם מדובר פה בגרמה, למה מדובר פה בגרמה ולא בגרמי? בכותל שאתה פורץ, בכותל בריא שפרצת, אתה יכול לחשב כגרמי. בכותל רעוע שפרצת, אתה נחשב כגרמה. למה? כי בכותל רעוע, החיוב שלך הוא חיוב לשלם לבעל הבהמה, לא לניזק. השרשרת, שקושרת אותך לנזק לבעל הבהמה, היא שרשרת יותר ארוכה מאשר שרשרת שקושרת אותך לנזק של הניזק. זה נראה קצת הפוך במבט ראשון, אבל זה לא הפוך, זה ישר. הרי כשאני אחראי כלפי הניזק בכותל בריא, אז הפורץ אחראי כלפי הניזק, אני פרסתי את הכותל, ובזה גרמתי לבהמה להזיק לניזק. נכון? בעצם יש פה שרשרת של שתי חוליות. אני הורדתי את הכותל, כתוצאה מזה הבהמה יצאה, ואז היא הזיקה לניזק. זה הקשר ביני לבין הניזק. במובן הזה זה אותו קשר כמו שיש בין כל אדם שממונו מזיק. אדם מתרשל בשמירה, כן, הוא לא שם כותל כמו שצריך, או לא נעל את הדלת, הבהמה יצאה והיא הזיקה. מה הזיקה שיש בין בעל הבהמה לבין הניזק? זאת הזיקה של אדם שממונו הזיק. נכון? שהוא התרשל בשמירה, כתוצאה מזה יצאה הבהמה והיא הזיקה. זאת הזיקה שיש בכותל בריא בין הפורץ לבין הניזק. כי מה הפורץ עשה? בעצם התרשל בשמירה. נכון? במובן מסוים. הוא התרשל בשמירה בהנחה שהוא כאילו נחשב זה שצריך לשמור, כמו הבעלים. אז הוא התרשל בשמירה, ואז יצאה הבהמה והיא הזיקה. אז הזיקה פה היא זיקה שקיימת כמו כל אדם שממונו הזיק לניזק. רק שהאדם שממונו הזיק במקרה הזה זה הפורץ. זה לא האדם. אבל מבחינת אורך השרשרת של הגרימה, זה אותו אורך שרשרת כמו כל פעם של אדם שממונו מזיק. לעומת זאת, בכותל רעוע, תשימו לב, השרשרת הרבה יותר ארוכה. אני פרצתי את הגדר. כתוצאה מזה יצאה הבהמה והזיקה. ואז נגרם נזק לניזק. אז הניזק טבע את הבעלים, והבעלים שילם לו בדיני אדם, כי הוא שם כותל רעוע. ועכשיו בא הבעלים ותובע את הפורץ. אז תשימו לב, נוסף פה עוד שרשרת הזיקה בין הפורץ לבין הבעלים יותר ארוכה. כי הוא תובע אותו הנזק שנגרם כתוצאה מהנזק שנגרם לניזק. בגלל שנגרם נזק לניזק, לכן אני צריך לשלם, ממילא לי קרה נזק, בגלל שאתה פרסת את הכותל. זאת אומרת, אז איך השרשרת הולכת? אני פרסתי את הכותל, הבהמה יצאה והזיקה לניזק, הניזק טבע את המזיק, את הבעל הבהמה, בעל הבהמה שילם, והתשלום הזה הוא הנזק שאותו הפורץ גרם. התשלום של בעל הבהמה אל הניזק. אתם מבינים שזאת שרשרת יותר ארוכה מאשר הזיקה בין הפורץ לבין הניזק עצמו. בכותל בריא הפורץ משלם לניזק עצמו. שם השרשרת היא קצרה מאוד, כמו כל אדם שממונו מזיק. אבל כאן מי שמשלם לניזק עצמו זה בעל הבהמה. ובעל הבהמה תובע את הפורץ, זה אומר שאחרי הנזק לניזק עוד צריך לתבוע, ובעל הבהמה משלם, וזה הנזק שהפורץ עשה. הנזק הוא החיסרון כיס של בעל הבהמה. זה גרמה. ולכן זה מובא פה, בגמרא, בתור אחת הדוגמאות של הגרמה, שפטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. זה לא גרמי, זה גרמה, כי זה יותר עקיף ממה שהיה, ממה שקורה בדרך כלל. אוקיי? אז יש פה בעצם עוד תוספת הסבר להבדל הזה בין כותל בריא לכותל רעוע, במובן הזה שכותל רעוע הוא הרבה יותר גרמה מאשר כותל בריא. כי בכותל בריא הזיקה לנזק הרבה יותר ישירה מאשר בכותל רעוע. אוקיי, עכשיו, לגבי, זה לגבי החיוב על הנזק, מה שראינו ברמב"ם. בואו נחזור רגע לחיוב על הכותל. מה הדין כשהיה כותל רעוע? אז אמרנו שיש דיון גם בתשלום על הכותל, לא רק על הבהמה. על הבהמה זה בכלל שאלה אם חייבים או לא חייבים, ראינו זה בראשונים, רש"י, תוספות, תוספות בסנהדרין ועוד. אבל בואו נחזור רגע לחיוב על הכותל. בתוספות שלנו, אילימה, תוספות דיבור מתחיל אילימה, אצלנו בסוגיה, תוספות כותב שאם אתה פרצת כותל רעוע, אז אתה לא תהיה חייב לשלם על הכותל הזה אפילו בדיני שמיים. יתקתי פה את המשפט הרלוונטי בתוספות אצלנו, אבל כשמתרץ בכותל רעוע, אף על גב, דאין דומה שיתחייב בדיני שמיים על הכותל, שהוא רעוע כל כך שיפול ברוח מצויה, או אפילו ברוח שאינה מצויה. כותל רעוע לא צריך אפילו בדיני שמיים להתחייב עליו. עדיין שייך להגיד שהוא חייב בדיני שמיים על נזקי הבהמה. זה מה שתוספות רוצה לומר. אבל ההנחה של תוספות היא, שאם הכותל הוא רעוע, אז על הכותל עצמו אין חיוב תשלום אפילו בדיני שמיים. אין כלום. לגבי הבהמה קרה נזק אמיתי. החיוב הוא בדיני שמיים, כיוון שהגרימה היא רק גרימה עקיפה, כל מה שראינו עד עכשיו. אוקיי? אבל לגבי הכותל אין שום חיוב. בתוספות בסנהדרין, הבאתי אותו בפעם הקודמת, כתוב לא כך. בכותל רעוע, יש חיוב בדיני שמיים גם על הכותל. אבל כשמתרץ בכותל רעוע, אבל גם דאין דומה שהתחייב בדיני שמיים הכותל, שהוא רעוע כל כך שיכול ליפול ברוח מצויה, אפול ברוח שאינה מצויה, מכל מקום, עד כאן זה כמו התוספות אצלנו, מכל מקום שייך למתנה חייב בדיני שמיים, כיוון שיש דבר שהוא חייב בו כגון הבהמה. ואז תעתי שפיר דנקת בפני בהמת חברו, נקת הפורץ גדר של חברו, זה משום בהמה נקת לה. עד כאן זה כמו תוספות אצלנו. מי הוא? בסוף הסוגיה דקאמר, מהו דתימה כיוון דלמיסטר קאי, מהי יבד? למיסטר קאי הכוונה הכותל. משמע בחיוב דיני שמיים קאי נמי הכותל. ומצי לפרש דאחי כאמר, כלומר למיסטר ולמייפל קאי. הכוונה הכותל עומד לסתירה וליפול, וכיוון שהוא עומד לסתירה, אז אני לא חייב בדיני אדם על הבהמה, וכיוון שהוא עומד ליפול, אז אני חייב בדיני שמיים על הכותל. לא בדיני אדם, בדיני שמיים. אוקיי? ואז למסקנת התוספות בסנהדרין, זה לא כמו תוספות אצלנו. אלא על הכותל הרעוע חייבים לשלם בדיני שמיים. תוספות אצלנו אומר, אפילו בדיני שמיים לא חייבים אם הכותל הוא רעוע. על הכותל. אוקיי? על הבהמה כן, אבל לא על הכותל. אבל תוספות בסנהדרין אומר שגם על הכותל חייבים לשלם בדיני שמיים למסקנה. זה לא חייב להיות מתוך מהלך הסוגיה, הוא אומר, כי אפשר היה להגיד חייב בדיני שמיים על נזקי הבהמה, גם אם על הכותל הוא פטור לגמרי. אבל למסקנת הסוגיה משתמע, כיוון דלמיסטר קאי, נראה שהחיוב דיני שמיים מדבר גם על הכותל. אגב, הרמב״ם בהלכה ב' כותב במפורש שבכותל רעוע חייב גם על הכותל בדיני שמיים. רק, טוב, כמו שהרמב״ם כותב, רק, כמובן, התשלום שהוא משלם, זה תשלום של דמי כותל רעוע, שזה כמובן פחות כסף, אוקיי? אז הרב סולובייצ'יק ברשימות שיעורים כאן, כותב ככה, ונראה שלתוספות מדובר באופן שהכותל אינו שווה ממון בשוק. למה לפי תוספות אצלנו? למה הוא כותב שפטור לשלם אפילו בדיני שמיים על הכותל? זאת אומרת, הוא לא שווה ממון בשוק, כי אין שם מי שירצה לקנותו, מי רוצה לקנות כותל רעוע. זה לא שווה כלום, זה לא שזה שווה פחות, כמו שהרמב״ם אומר, לא שווה כלום. אך כל זמן שיעמוד, הבעלים מקבלים הנאה ממנו. כן, כמובן, מבחינת הבעלים, יש איזשהו ערך לכותל הזה. כי הכותל הרעוע, כמו שהסביר הרמב״ם, הרי הבעלים טוען לפורץ, אם אתה לא היית פורץ, נכון שהכותל הוא כותל רעוע, אבל אולי הבהמה בכל זאת לא הייתה יוצאת, איזושהי רמת שמירה, גם כותל רעוע נותן. אז מבחינת הבעלים, אתה כן פגעת בו. אבל אם אתה שואל כמה שווה עכשיו הכותל, אני לא מדבר על הבהמה, על הכותל, כמה הפורץ צריך לשלם לבעל הכותל, על הכותל עצמו.
למה המדד הוא לפי השוק?
מה?
למה המדד הוא לפי כמה כותל שווה בשוק, ולא המדד הוא לפי כמה הירידה של הערך של הדירה?
בדיוק, ואין פה שווי שוק לכותל הזה. אז מבחינת הערך שהכותל הרעוע נותן לבעלים, יש ערך. אבל אין ערך שוק לכותל, ולכן הוא לא חייב לשלם.
לא, אבל למה לא לאמוד את הכותל לפי כמה היה ערך הדירה לפני שהפילו את הכותל ואחרי? למה למדוד לפי איך שהכותל שווה בשוק?
זה אותו דבר, מה זאת אומרת? אין ערך, אין הבדל בערך הדירה.
אבל אם הבעלים מקבלים הנאה ממנו, אז כן יש הבדל בערך הדירה.
הייתי צריך להוציא הוצאות כדי להרוס את הכותל בסוף, זה כמו שהראשונים פה כותבים. אז לא בטוח שאפילו אתה לא צריך לשלם לי על זה שאני קונה ממך דירה עם כותל רעוע.
אז באיזה מובן הבעלים מקבלים הנאה ממנו?
כי בינתיים הוא לא בוחר את הכותל. ועכשיו זה שומר על הבהמה, אני הייתי הורס את זה עוד 5 דקות. אבל בחמש דקות האלה שהבהמה יצאה, אולי זה היה שומר עליה.
ומה הרמב״ם סובר?
מה? אז זה משהו, בוא נקרא. ובזה חלוקים התוספות על תשובת הרמב״ם. לתוספות, אני ממשיך לקרוא, לתוספות הפורץ פטור מלשלם, שהרי הכותל אינו שווה דמים בשוק. ואילו הרמב״ם סובר, שחייב לשלם בעד מניעת הנעת הבעלים, למרות שלא יפסידו דמים בשוק. הוויכוח הוא בעצם בשומת מזיקים. השאלה, כאשר אתה מזיק חפץ, שיש לו ערך לבעלים שלו, אבל אין לו שווי שוק. אז לפי הרמב״ם, במצב כזה אתה חייב לשלם את הערך הזה. ולפי התוספות לא, כי מה שאתה משלם זה שווי השוק. עכשיו, אני חושב שזה נסתר מדברי הרמב״ם עצמו, זה מאוד רחוק לפרש ככה ברמב״ם. הרמב״ם עצמו הרי כותב, מה ההיגיון שלא ישלם בכותל רעוע? הרי לכותל רעוע יש גם שווי. אמנם שווי נמוך, לא כמו כותל בריא, אבל עדיין יש לו שווי. אז לכן ברור שהוא ישלם את דמי הכותל הרעוע. נכון, כך כותב הרמב״ם מפורש. זאת אומרת שהרמב״ם חולק על תוספות לא בשאלה מה קורה, האם לכותל שאין לו ערך שוק, האם בכל זאת צריך לשלם? הרמב"ם הרי אומר שלכותל ראוי יש ערך שוק. רק ערך שוק יותר נמוך מכותל בריא, זה הכל. לכן אני חושב שההסבר הזה של הרב סולובייצ'יק לא מחזיק. זאת אומרת, זה לא מתאים למה שהרמב"ם כותב, אבל זה הסבר מעניין ולכן הבאתי אותו, כי זה מכניס אותנו לסוגיה מפורסמת, כן, באחרונים. הנתיבות, ידוע שהנתיבות בסימן קוף ממחת, מדבר שם על מי שמזיק דבר שיש לו ערך סנטימנטלי. נגיד, יש לי תמונה של סבא שלי, בסדר? ומישהו הזיק לי את התמונה הזאת, עכשיו אם הייתי רוצה למכור אותה בשוק, אף אחד לא היה קונה, זה לא מעניין את אף אחד. אבל לי יש לזה ערך סנטימנטלי, זו תמונה של סבא שלי. האם אתה צריך לשלם או לא? אוקיי? אז יש שם ויכוח גדול, הנתיבות מדבר על זה, וקהילות יעקב חולק עליו, ויש מאמר של הגרזן בתחומין, ועוד, יש, בסיכום אתם תראו, אני מפנה לזה סקירה, אתם רואים פה, יש פה איזה לינק, ראי כאן סקירה, אתם תוכלו ללחוץ שם, יש שם מאמר שסוקר את העניינים האלה, אגב, מישהו שלמד אצלי במכון, כתב את המאמר הזה, רוני אורנשטיין, היום הוא דוקטור למשפטים, הרב סולובייצ'יק בעצם תולה בזה את מחלוקת התוספות והרמב״ם בסוגיה כאן. אבל האמת שזה, כמו שאמרתי קודם, ברמב״ם זה לא, זה לא, לא נכנס. בהמשך, טוב, הבאתי פה עוד קטע של הרב סולובייצ'יק, שפה הוא דן בשאלה כן, ונראה שיש לחקור בדין ד' דברים דרבי יהושע, שפטורים בדיני אדם וחייבים בדיני שמיים, אם חיובם בדיני שמיים הוא חלות חיוב ממון, או חלות דין איסור. כן, המאירי כותב במפורש שזה חיוב תשלום, אבל הפירוש הרגיל הוא שזה איסור, חייב בדיני שמיים חייב עונש. ונפקמינה תהיה לכמה עניינים, כגון לתפיסה, כן, אם אתה חייב בדיני שמיים לשלם, יש דעות שאפשר לתפוס את זה ממך. לעומת זאת, אם זה חיוב, אם זה איסור עליך, אתה חייב עונש בדיני שמיים, אז מה שייך לתפוס, לא מגיע לי ממך שום כסף. העין הפירוש רשי לבא המציע שלשיטת מורו הזקן של רשי, תפיסה מועלת בחיוב כמלה בדרה במיני, שכן חייב לצאת ידי שמיים, כן, אם יש כמלה בדרה במיני, אתה עדיין חייב לשלם, אתה חייב לשלם בדיני שמיים. אז תפיסה מועילה, דהיינו שחל חיוב ממון, אך אין בעידים גובים אותו. עוד נפקמינה לגבי כמלה בדרה במיני, חל חיוב ממון נמצא לגבי קניין כסף, שאני מביא לזה עוד נפקמינה, הוא מסתבר, דעליבא דרשי והמאירי, שהפורץ כותל רוח חייב בדיני שמיים, משום שלא התכוון למצווה שאינו חיוב ממון, לא התכוון למצווה, הכוונה מצווה לסתור את הכותל, כדי שהוא לא ייפול, דיברנו, למיסטר הקאי, כן? אז הוא עשה מצווה, אבל הוא לא התכוון אליה, הוא התכוון לאיסור, שאינו חיוב ממון, אלא חלות איסור. למה? חלות איסור גרידה. שהרי מצוות לא תשים דמים בביתך מחייבת לסתור את הכותל. ולפיכך, לא ייתכן לקרוא לסתירה זו בשם מעשה מזיק, ואי אפשר שיחול בחיוב ממון. כן, הרי ברור, אם בפועל לא עשית נזק, כי הרי יש מצווה לסתור את הכותל. עכשיו נכון, אתה התכוונת להזיק, אתה לא התכוונת לסתור את הכותל. אבל בפועל מה שעשית, סתר את הכותל שהייתה מצווה לסתור אותו. איך אפשר להגיד שיש עליך חיוב לשלם? בסך הכל הבעל הבית היה צריך לעשות את זה, ועכשיו אפילו הטענה שאמרתי קודם, שבעל הבית תגיד כן, אני עמדתי לעשות את זה בעוד 10 דקות, אתה עשית את זה כבר עכשיו, וגרמת לבהמה לצאת להזיק.
אבל ראינו במאירי שחייב בדיני שמיים זה ממון.
נכון.
ראינו בפירוש, אז איך הוא אומר כאן שלא? שזה רק חלות איסור, לא חלות חיוב ממון?
לא, הוא אומר, לפי המאירי, החיוב בדיני שמיים הוא חיוב ממוני. אבל מי שפורץ כותל רעוע, מה שכתוב עליו שהוא חייב בדיני שמיים, שם לא יכול להיות שזה חיוב ממון, גם לפי המאירי. כי פה הוא לא, נכון שהוא לא התכוון, שהוא okay. מתכוון לאיסור ולא למצווה, אבל כיוון שיש מצווה לסתור את זה, אז איך אפשר להגיד שיהיה חיוב לשלם בדיני שמיים? להפך, הוא מניח פה את התפיסה שהחיוב העקרוני בדיני שמיים בסוגיה זה חיוב לשלם. רק ספציפית, בכותל רעוע, לא שייך לפרש כך, גם לפי המאירי. זה הטענה שלו. ושאם אתה, אם אתה, הכותל עומד לסתירה, אז איך אפשר, מה תהיה השומה? מה אני אשלם לך בדיני שמיים? הכותל הזה לא שווה כלום, עשיתי לך טובה. זה שלא התכוונתי, אז מה אם לא התכוונתי? אז יכול להיות שמגיע לי איסור על הכוונה הרעה. אבל חיוב תשלום לא שייך פה. אז כאן גם המאירי יודע, שחיוב בדיני שמיים בכותל רעוע הכוונה רק איסור ולא תשלום. ברם, מאחר שלא התכוון למצווה אלא להזיק, אני ממשיך לקרוא, עבר בעבירה, וזהו גופו החיוב שלו בדיני שמיים. דומהו, וזה הקישור מעניין שהוא עושה, דומהו לאיסור המוזכר במסכת נזיר, לאיסור המוזכר במסכת נזיר, במי שהתכוון שיעלה בידו בשר חזיר, ועלה בידו בשר תלה, דטעון כפרה, על פי הפסוק, והשם יסלח לה, אין שם, כן, זה הרש"י ידוע בפרשת מטות, וגם כאן הוא התכוון להזיק באיסור ולא לקיים מצווה, וכוונת איסור מהווה איסור, וזהו חיובו בדיני שמיים. רק במאמר מוסגר, כן, הרש"י בפרשת מטות מדבר על, על אישה שבעלה בעצם הפר לה את הנדר ביום שומרו, אבל לא גילה לה שהוא הפר לה, היא חושבת שהנדר תקף עדיין. עכשיו, והיא החליטה באופן, בזדון, לעבור על הנזק, על הנדר, סליחה, לעבור על הנדר. עכשיו, בפועל הבעל הפר לה, בעצם היא לא הצליחה לעבור על הנדר, כי הנדר היה מופר, אבל היא הייתה לה כוונה לעבור על הנדר. אז על זה אומר הפסוק, והשם יסלח לה. למה צריך לסלוח? הרי היא לא עברה על הנדר. מכאן לומדים חז"ל, שמי שחשב לאכול בשר חזיר, ועלה בידו בשר תלה, צריך סליחה וכפרה. יודע שכתוב, והשם יסלח לה. התכוונה לאכול בשר חזיר, לעשות איסור, ובסוף יצא בשר תלה, יצא משהו שבעצם הוא לא אסור בכלל, עדיין צריך סליחה וכפרה. אז אותו, כן, זה הגמרא במסכת נזיר, אבל זה נהיה מקור לרש"י הזה. אז אומר הרב סולובייצ'יק, אצלנו זה אותו דבר, כשאתה סתרת את הכותל הרעוע, שהוא בעצם עומד לסתירה, יש מצווה לסתור אותו, אז למעשה עשית מצווה, ואתה התכוונת לעשות איסור, רק יצא לך מצווה, אוקיי? במצב כזה זה חשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר תלה, שיש בזה איסור, ולכן אתה צריך כפרה. והכפרה הזאת זה כמובן לא חיוב תשלום, אלא עונש בדיני שמיים. צריך לשים לב שיש הבדל קצת בין הסוגיות. כי האישה שחשבה לאכול את הנדר הזה, למרות שהיא חשבה שזה אסור, היא חשבה שזה אסור עליה. ובפועל הנדר היה מופר, אוקיי? אז היא אכלה את הכיכר הזאת שהיא אסרה את עצמה עליה, אסרה אותה עליה, וזה חשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר תלה. עכשיו, כאן הבן אדם רואה שהכותל הוא רעוע. אין שום מידע שחסר לו, זה לא כמו האישה. הבן אדם בעצם יודע שמדובר פה בכותל רעוע שעומד לסתירה. רק הוא לא צדיק כזה גדול, הוא עושה את זה כדי להזיק לבעל הכותל. אבל הוא יודע בעצם שיש גם מצווה לסתור את הכותל. ולכן הוא מראש, כשהוא סתר את הכותל, המחשבות שלו היו מחשבות אולי לא לטובה, אבל הוא ידע בבירור שיש לו יותר הלכתי לעשות את זה. ספק רב בעיניי, האם כאן שייך לומר שהוא חייב סליחה וכפרה על הדבר הזה, שהוא חייב בדיני שמיים. זה לא אותו דבר כמו האישה. מי שחשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר תלה, או האישה שאכלה את הכיכר הזאת שהיא הייתה מופרת, אבל האישה לא ידעה שהיא מופרת, הבן אדם בתודעתו היה בטוח שהוא עשה איסור. רק בפועל זה לא היה נכון. כאן הבן אדם באופן מודע ידע שאין פה איסור. הוא היה עושה את זה גם אם היה כותל בריא, כי הוא רוצה להזיק לבעל הכותל. אבל תכלס הוא יודע שיש בזה יותר. אז זה שיש לו כוונה לעשות משהו רע, אבל אפילו בתודעתו הוא מבין שהוא לא עשה רע, זה חידוש יותר גדול להגיד, שגם על דבר כזה, אתה חייב לשלם. זאת אומרת, נגיד, אם בן אדם היה רוצה להרוס את הכותל, או אתם יודעים, בן אדם רצה לאכול בשר חזיר. זה היה בשר תלה, הוא רצה לאכול בשר חזיר, אבל בסוף הוא לא אכל אותו בכלל. סתם, הוא רק רצה. האם הוא צריך סליחה וכפרה? לכאורה גם שכן. כאן, יש לו כוונה זדונית.
כתוב שכן.
הוא לא עשה את זה, אז מה אם הוא לא עשה את זה? אבל תכלס, יש לו כוונה זדונית.
כתוב שהוא חייב סליחה וכפרה, אבל לגבי...
אם הוא אכל.
מה?
אם הוא אכל.
לא, גם אם הוא לא אכל, אבל זה רק לגבי... אבל זה לא לגבי נזיקין.
איפה זה כתוב?
כתוב שהקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה, מהפעם השלישית.
לא, מחשבה רעה לא.
רק, טובה מההתחלה ורעה רק אחרי שלוש פעמים. בסדר, אבל יש כזה חיה. שאדם רק יתכוון, בסדר, אבל אני אומר, לגבי נזיקין זה באמת דיון אחר.
לא, אבל זה גם לא בנזיקין, גם לא בנזיקין, מה זה שלוש פעמים? הוא עכשיו עושה פעם ראשונה.
לא, שלוש פעמים זה כאילו כי צריך הוכחה, מי אמר שהוא היה עושה? אין לנו ראייה. אחרי שלוש פעמים זה ברור שהוא היה עושה. זה בערך ה...
לא נשמע לי סביר. זה פשוט, אם הוא לא עשה שום מעשה, אלא רק חשב, אז לא צריך גם סליחה וכפרה. אחרת לא היה צריך להגיד, חשב לאכול בשר חזיר ועליו ידו מסר את
הבא. זה
לא
סתם
מחשבה רעה, לא. הכוונה שזה מחשבה רעה בעוצמה כזאת, שהייתה מובילה אותו לעשות את המעשה, רק שאיכשהו לא היה את הנסיבה.
ככה גם פה אתה לא יכול לדעת.
מה? לא, אבל אחרי שהוא נכשל בזה שוב ושוב, אתה יכול להניח שכן. אה, אתה אומר שבמקרה הספציפי שלנו, מי אמר שזה פעם שלישית?
שוב ושוב אתה לא יכול לדעת.
לא, הוא ליסטים מקצועי. הוא ליסטים מקצועי, הוא עשה הרבה פעמים כאלה פעולות.
לא, אבל אני אומר, בן אדם הזה פה יכול לעשות את זה על כל הכתלים הראויים שבעולם, ועדיין אתה לא יודע כלום. כיוון שיכול להיות שהוא עושה את זה בגלל שהוא עצמו מבין שיש יותר לעשות את זה.
לא, אם באמת הוא עושה את זה בגלל זה, אז אין...
אבל אתה לא יודע, עוד פעם, גם לשיטתך. אז אתה לא יכול לדעת.
לא, לשיטתי, אנחנו מסתכלים על הפעולות האחרות שלו.
אין פעולות אחרות, הוא רק סותר כתלים ראויים.
לא, בהנחה שבכל מה שיש לנו זה זה, אז אי אפשר, נכון.
אבל על זה מדובר, אתה עושה הוקימתה לדבריו.
לא, זה לא כזה הוקימתה, כי הוא מדבר שהוא, לא, הוא מדבר על אדם נורמלי, הוא הגיע בשביל להרוס את הכותל ו...
אבל הוא ידע שהכותל הוא רעוע.
הוא ידע, כן, אבל הוא לא בא בגלל זה. הוא לא בא בגלל זה, נכון?
מה?
הוא לא בא בגלל זה.
לא יודע, אנחנו מעריכים, אבל כמו שאתה אומר, אולי לא.
זה לא הכל הערכות, אם הכל הערכות אז כן.
אבל אני, עוד פעם, אם זה לא הערכות אלא אתה יודע, אז גם בהקשר של האיסורים אתה יכול להגיד אותו דבר, אז למה שם אתה צריך הערכה?
תמיד צריך הערכה, אבל אני מתכוון, זה לא הערכה, זה לא ניחוש סתם מהחלל החיצון.
גם פה צריך. אז איך אתה מעניש אותו בלי הערכה?
אני לא אומר, יש הערכה.
איזה הערכה? אז מה?
אז צריכים להסמך על זה שיש אפשר לפעולה.
נושא הוקימתה, שהוא הכריז מראש בפני שני עדים, או שהוא שבא...
לא צריך שני עדים, יש הקשר, לפעולות של אנשים יש הקשר, הן לא תלושות. אוי, איך הוא בא, מה הוא...
אבל אז זה נכון גם למי שחשב לאכול בשר חזיר.
נכון, אני אומר שזה נכון. למה צריך שלוש פעמים?
כן.
כי שם אין לנו שום ראייה, הוא סתם חשב והלך לישון. אם הוא באמת אכל אחרי זה בשר דלה,
הוא עוד לא צריך לישון. גם פה הוא חשב והלך לישון.
אולי...
הוא עשה מעשה בגלל המחשבה שלו.
לא, אבל המעשה הזה... זה של אתר.
הבנתי. אז זה דומה למקרה של אדם שרצה... תכנן לאכול בשר חזיר, ואכל בשר טלה, לא הלך לישון. אכל בשר טלה בגלל...
לא, לא נכון. כמה שפה הוא ידע שהכותל הוא
ראו. לא, אכל בשר טלה וידע שזה טלה. אבל לא הלך לישון, זה משהו אחר.
אז חזרנו לזה, אז עוד פעם חזרנו, זה לא דוגמה. אבל שם מדובר שהוא לא ידע שזה טלה.
לא, אני מדבר, אני אומר דוגמה אחרת. אדם התכוון לאכול בשר חזיר, ואכל בשר טלה וידע שזה טלה. זה לא דומה לסיפור של הלך לישון.
מה זה רלוונטי שהוא התכוון לאכול בשר חזיר? סתם תגיד אחד שהתכוון לאכול בשר חזיר.
לא, אז זהו, למה זה רלוונטי? מפני שאנחנו, כי אפשר, אני לא יודע, תמיד אתה יכול להגיד מה קושר בין הכוונה למעשה, אבל...
נתקעת.
חזיר. נניח שאני יכול לבסס קשר בין הכוונה למעשה. ואז אני יכול להגיד, המעשה אומנם של היתר, אבל הכוונה של איסור, וזה מספיק כדי לחייב.
אני חשבתי לאכול בשר חזיר, אוקיי? עכשיו עומד מולי חתיכת בשר שאני יודע שהוא טלה.
נכון.
אכלתי אותו.
כן.
אז מה ההבדל בין זה לבין להגיד, חשבתי לאכול בשר חזיר ולא עשיתי כלום, הלכתי לישון.
כי במקרה הראשון אין לנו שום אינדיקציה לזה שהפעולה הייתה חזקה מספיק כדי להניע אותך למעשה. במקרה שני, ראינו שעשית משהו מכוח, ונכון שזה היה היתר.
לא נכון.
אתה חולק על זה שיש קשר בין הכוונה הספציפית למעשה.
זה בנו של עולם, מי שחשב לאכול בשר חזיר ועמד על רגל אחת.
נו.
גם עשה מעשה. מה זה קשור?
אין סיבה לראות את זה כתוצאה של הכוונה הזאת.
אבל נעשה לו תוצאה, הוא אכל בשר את הלב, הוא ידע שזה טלב.
נכון, ברור שזה לא מדויק מה שהוא התכוון, אבל בכל זאת זה קשור לכוונה.
לא, לא מדויק, זה לא רלוונטי, למה זה לא מדויק? אנדרסטייטמנט כזה לא שמעתי מימיי, זה לא מדויק. הוא אכל בשר את הלב, כי הוא הרעב, מה זה קשור לזה?
לא, הוא התפשר על בשר את הלב, אבל הכוונה לאכול בשר חזיר, היא דחפה אותו לאיזשהו מעשה.
לא, היא לא דחפה אותו, מה פתאום? הוא אכל בשר את הלב, כי הוא אכל בשר את הלב, מי אמר לך? הוא חשב לאכול בשר חזיר.
תמיד אפשר לשאול מי אמר.
זה בדיוק, לא תמיד אפשר, אני תמיד שואל.
לא, אבל גם אדם שהתכוון לאכול בשר חזיר ואכל בשר חזיר, אולי הוא התכוון לאכול בשר חזיר, זה לא עשה שום פעולה. מה שהוא אכל בשר בשר חזיר זה סתם במקרה.
לא נכון.
אתה תמיד יכול להגיד את זה.
כי אם הוא אכל בשר חזיר, אז הוא התכוון לזה.
מי אמר, אולי הכוונה היא הייתה בכלל משהו שלא עוד קשור למעשה הספציפי הזה.
שוגג, שזה אתה צריך באמת התראות והכל. אז זה שוגג, זה לא קשור בכלל.
לא, אני לא אומר שוגג, אני לא מדבר לעניין הנישה. סתם, באופן עקרוני, אתה יכול...
אם אתה יודע שהוא אכל בשר חזיר במודע, אז אין שאלה על הכוונות, אז הוא ידע. מה זאת אומרת? אם הוא לא מודע, אין
שוגג. זה תמיד סוג של ניחוש, כי תיאורטית יכול, אפשר לנתק ביניהם. לא. אפשר להגיד שהכוונה לא התבטא במעשה הספציפי
לא נכון,
הזה.
לא נכון. באדם שחשב לאכול בשר חזיר, אכל בשר חזיר, והוא ידע שזה חזיר, אז הוא התכוון לאכול חזיר. מה זאת אומרת? אי אפשר לנתק בשום צורה.
אוקיי.
אלא כן, הוא היה שוגג. אם הוא היה שוגג עם החינמי, אז הוא באמת יהיה שוגג.
לא, לא מדבר על שוגג. אני מדבר מי אמר בכל מקרה שהוא לא שוגג.
לא, אז אם הוא מזיד ואוכל בשר חזיר, אז מה, איך הוא עשה? הוא לא התכוון והוא אכל בכל זאת? והוא מזיד,
לא,
אתה אומר.
אני אומר מי אמר שהוא... נכון, בסוף זה יצא לפי החשבון שלי שהוא שוגג. אני אומר מי אמר שהכוונה הזאת, המחשבה שעמדה לו בראש לאכול בשר חזיר, היא זאת שעומדת מאחורי המעשה הזה.
לא, אומר, מי שחשב...
זה סתם שאלה ספקנית, אני לא הייתי
לא
שואל
אומר,
את זה.
מי שחשב לאכול בשר חזיר, ואחרי זה אכל בשר כלשהו, והוא חשב ש... אנחנו חושבים שהוא חשב שזה חזיר והוא אכל את זה, יכול להיות שהוא לא אכל בשר חזיר, הנה חינמי, הוא באמת יהיה שוגג. מי אמר שלא? אני מדבר על מישהו שיתרו בו, הבשר הזה הוא חזיר, והוא אכל אחרי ההתראה, עובר לעשייתן.
מי שעקשן יכול עדיין לטעון שהוא לא יתכוון. בסדר.
שם אי אפשר לטעון את זה. טוב, זה דיון אחר. אגב, במאמר מוסגר, אני רק אומר פה, אבל קצת מאוחר פה, אני רק אומר שהרב מבריסק, בסטנסילים שם על נזיר, אז הוא כותב שמחשבה רעה היא איסור גמור. הוא עבר עליו. עכשיו לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר תלה, עבר עליו של אכילת חזיר. הוא רק לא נענש, הוא לא לוקה. אבל הוא עבר עליו, שזה בעיניי מופרך לגמרי, לא בסברה, מופרך לגמרי מקרא. זאת אומרת, אין לזה רמז בשום מקום, ברור גם בלשון הגמרא, צריך סליחה וכפרה, אין הכוונה שהוא עבר איסור לאו, אלא הוא לא בסדר, כמו מישהו שלא עושה משהו, עושה משהו לא מוסרי. אז לא בגלל הלאו, אלא שהוא בן אדם לא בסדר, אז הקדוש ברוך הוא כועס עליו. זה לא, להגיד שזה לאו, זה בעיניי מאוד מאוד מחודש, ואגב, גם פה אצל הרב סולובייצ'יק, האחיין שלו, כן? משתמע קצת בשורה האחרונה, שהוא גם למד כך. הוא אומר, גם כאן, הוא התכוון להזיק באיסור ולא לקיים מצווה, וכוונת איסור מהווה איסור.
אני דווקא סברה יש בזה.
כן, אמרתי, סברה בהחלט יש בזה.
כי הרי במעשה אין שום איסור, כל האיסור הוא ודאי על הכוונה.
חינמי,
להפך. במעשה זה תנאי.
אני אומר שמי שהתכוון לאכול חזיר ולא עשה כלום, גם היה צריך להלקוט אותו. אם היית יודע שהוא באמת היה אוכל. או מי שניסיון לרצח והיה פגם בנוקר.
כלפי שמיה אין שום סיבה לחלק, כן. בין כוונה שבא לידי ביטוי.
אז פה הוא באמת משתמע מדבריו שהוא למד כמו הרב מבריסק, כוונת איסור מהווה איסור, לא שמהווה משהו לא בסדר, שהקדוש ברוך הוא כועס, אלא נראה ממנו שזה ממש מהווה אליו, כמו הרב מבריסק, הלב הזה שעליו מדובר. טוב, זה... אוקיי, נעצור כאן כמה 4 דקות הפסקה ונחזור, בסדר? רק להתרענן. אוקיי, בואו נחזור. חוזרים, חברים, בואו תדליקו מצלמות, מי שיכול. אוקיי. אז עד כאן בעצם עסקנו בפרצואליסטים שהם פטורים, לעומת מי שפרץ גדר בפני בהמת חברו, שזה המקרה שמופיע בגמרא. ואמרנו שכל המימרה הזאת עם ארבעה מקרי גרמה שחייב בדינה, פתור בדינה אדם וחייב בדיני שמיים, מובאים אפרופו העניין הזה של הוציאו הליסטים, שיש הבדל בין הוציאו הליסטים לבין פורץ גדר בפני בימת חברו, אולי יש הבדל להם, היינו רמב״ם ורשי וטוספות וכו'. ואני כבר רוצה להשלים את העיסוק בליסטים, בהוציאו ופרצוע וכל הדברים האלה, ולכן אני עובר ישר, להוציאו הליסטים, ליסטים חייבים, המשך המשנה, כאשר אחר כך אני עוד אחזור למקרים האלה של הגרמה. זאת אומרת, אני עובר לדף נונבר, עמוד ב', ששם אנחנו מדברים על הוציאו הליסטים, כי אנחנו נמצאים כבר בתוך העניין הזה של הפריצה וההוצאה, אז אני רוצה לסיים את זה. אחרי זה אנחנו עוד, כמו שאני אמר קודם, אנחנו עוד נחזור לכל המקרי הגרמה האלה למיניהם. אוקיי. אז במשנה כתוב ככה, בסיפה. הוציאו הליסטים, ליסטים חייבים. שואלת על זה הגמרא, בדף נונבה ועמוד בית, פשיטה, כיוון דאפקוע, קיים על הברשותי ולכל מילים. כן, הליסטים הוציאו אותה, אז הליסטים חייבים. הם פרצו הליסטים, הם פטורים, הוציאו הליסטים חייבים. למה? ואתם מה, תלוי מה, איך מדובר, אם הם הוציאו אותה ממש, זה פשיטה. כיוון שהם הוציאו אותה, אז היא קיימה לה ברשותה, היא ברשותם לכל עניין. מה הכוונה היא ברשותם לכל עניין? כאילו פשיטה שהם צריכים לשלם על נזקיה. ושוב פעם אני מזכיר, המשנה בפשטות עוסקת על נזקים שהבהמה עשתה. למה באמת כל כך פשיטה שאם הם הוציאו אותה, אז הם חייבים בנזקיה? על פניו, מה ההבדל בין לפרוץ את הגדר בפני הבהמה והיא יוצאת ומזיקה, לבין לפרוץ את הגדר, להוציא את הבהמה החוצה, לעזוב אותה, ועכשיו היא הולכת ומזיקה. מה ההבדל הוא שאני הוצאתי אותה, את המטר הזה, מתוך הגדר, אל חוץ הגדר, מה זה משנה? אם הגדר פרוצה...
כי הם קנו אותה, בשינוי רשות. הם קנו אותה בשינוי רשות, עכשיו הבהמה היא נחשבת שלהם לעניין זה.
תכף נראה, אני אומר, קודם כל, לפני שאני מגיע לשם, אתה צודק, אבל לפני שאני מגיע לשם, אני מסתכל כרגע, עקרונית, אני מסתכל על זה בדיני ממון המזיק, זאת אומרת, מה זה משנה? אם נגיד אפילו שאני אשם בזה שפרצתי את הגדר, ולכן אם הבהמה יצאה והזיקה, אז אני חייב. אז אני, כן, אז אני חייב. אז למה כשרק פרצתי את הגדר ובלי שהוצאתי את הבהמה, אני לא חייב? במיוחד מה שהרמב״ם אומר, שאם מדובר פרצו על ליסטים, אז הם לא התכוונו שהבהמה תצא ותזיק. נכון? הרי זה היה החילוק של הרמב״ם. בניגוד למי שפורץ גדר, שהוא התכוון לזה שהבהמה תצא ותזיק, הליסטים שפרצו את הגדר לא התכוונו שהבהמה תצא ותזיק. ולכן הם פטורים, כך מסביר שם הרמב״ם. אז מה זה משנה אם הם הוציאו אותה ואז עזבו אותה? הם עדיין לא התכוונו שהיא תצא ותזיק. לכן אין פלא שהראשונים פה, ולמעשה זה כמו בלשון הגמרא משמע, מכניסים פה גם את עניין הבעלות, ולא רק את השאלה עד כמה יש אחריות לפורץ או לליסטים על הנזקים שהבהמה, על זה שהבהמה גרמה. אז רש"י פה באמת כותב, כיוון דהפקועה, רש"י אומר, איכא משיכה ושינוי רשות, דהווה קנויה לכל מילי. כן, בעצם עשיתי משיכה ושינוי רשות, הבאתי אותה אליי, ברגע שהוצאתי אותה, ואז היא קנויה לכל דבר. זאת אומרת, הליסטים חייבים בנזקים בגלל שהם הבעלים של הבהמה. לכן הם חייבים בנזקים. מה השורש העניין? נגיד שהם קנו את הבהמה בקניינים של שינוי רשות, כן, יש פה בעצם משיכה ושינוי רשות, אז הם קנו את הבהמה, אז מה? אז עכשיו הבהמה היא בהמה שלהם? וכיוון שהיא שלהם, אז למה הם צריכים לשלם? כי רכוש שלך שמזיק, אתה צריך לשלם, אתה הבעלים עכשיו לעניין זה, נכון? פשוט לא שמרת כמו שצריך, לא ויש פרסת את הגדר של הבהמה, זה לא קשור בכלל לעניין. הוצאת אותה, מרגע שהוצאת אותה היא שלך. עכשיו מאיפה היא הלכה להזיק? שמת אותה מאחורי גדר שמורה, אם כן הכל בסדר. ואתה תהיה פטור באמת אגב, אפילו שהוצאת אותה. אם שמרת במקום זה כמו שצריך, ובכל זאת יצא, אתה תהיה פטור. אבל פה מדובר באופן אחר, זאת אומרת, אני הוצאתי אותה, וזהו, ועכשיו היא הלכה והזיקה, לא שמתי אותה תחת שמירה. אז אני אשם לא כי פרסתי את הגדר, וגרמתי בכך לנזק. אני אשם בגלל שבהמה שלי הלכה והזיקה. בהמה קנויה לי, היא הלכה והזיקה. אוקיי? ככה לפחות נראה מהגמרא. לכן יש הבדל מהותי בין פרצו הליסטים להוציאו הליסטים. כי בפרצו הליסטים אנחנו דנים בשאלה עד כמה אתה אחראי לנזקים שהבהמה עשתה. וכאן התשובה היא שאתה לא אחראי. אוקיי? עכשיו, אם הוציאו הליסטים, התשובה אמורה להיות אותו דבר, אתה עדיין לא אחראי. כי מבחינת הקשר בין מה שאתה עשית לבין הנזק שהבהמה עשתה בסוף, זה אותו קשר. זה לא משנה אם הוצאת אותו או לא הוצאת אותה. אם פתחת את הדלת וגם הוצאת אותו, שרק פתחת את הדלת, הזיקה בינך לבין הנזק היא אותה זיקה. מה שהשתנה בין הוציאוה ולא הוציאוה, זה שבהוציאוה הליסטים הופכים להיות בעלים. וברגע שהם בעלים, אם הבהמה לא שמורה ואתה הבעלים שלה, אז אתה חייב לשלם את מה שהיא מזיקה. כך יוצא מרש"י. אבל תוספות כותב כאן קצת אחרת. בואו נקרא אותו. פשיטה, כיוון דאפקוע קיימה לה ברשותה היו לכל מילי, כן, אולי לפני כן, הניסוח של הגמרא גם, כיוון דאפקוע קיימה לה ברשותה היו לכל מילי, הניסוח של הגמרא אומר את זה, קיימה לה ברשותה היו לכל מילי, הכוונה היא שלהם, ולכן הם חייבים בתור שממונה מזיק. אומר תוספות, בהוציאוה לגוזלה איירי מתניתים, קידמו קילה בירושלמי. מה זאת אומרת? אומר הירושלמי, אם הליסטים האלה הוציאו אותה, אבל לא כדי, לא ליסטים, הוציאו אותה לא כדי לגזול אותה, אלא הוציאו אותה סתם כי רצו להתעלל בבעל הבהמה, אבל לא, לא, לא כדי לגזול אותה. מה אז יהיה הדין? תורים. כי זה כמו פרצו הליסטים. כי בעצם מה שקורה פה, זה שהבעלות לא קיימת, כי הרי לא משכת, נכון? ומשכת, אבל לא משכת בכוונה לקנות, והמשיכה האחריות שלך על הנזק שקרה, היא בסך הכל כמו אחריות של גרמה, כמו מי שפרץ את הגדר לפני בימת חברו. זה לא משנה אם הוצאת או לא הוצאת מבחינת מידת האחריות שלך על הנזק שקרה בסוף. אז אם אין אחריות ואין בעלות, אז אין שום דבר. אם אתה התכוונת לגזול אותה, אז יש פה בעלות, ולכן אתה חייב. עכשיו, אומר תוספות, ואם תאמר, ומנהלי, דקיימה ברשותי, הוא אפילו להתחייב על מה שהיא מזרקת, דאחי קאי, דקטני, ויצאת והזיקה. כן, הוא מחדד פה עוד פעם, מדובר פה לא על אובדן של הבהמה, כמו שראינו בשיעור הקודם, אלא על נזקים שהבהמה גרמה. אוקיי? אומר תוספות, אם מדובר על נזקים שהבהמה גרמה, מי אמר שהיא קיימה ברשותי הוא אפילו להתחייב על מה שהיא מזקת? צריך לזכור ברקע הדברים, גם אם יש פה משיכה ושינוי רשות, ברור שדעת הבעלים היא לא להקנות את הבהמה לגזלן, בניסטים. אין פה משיכה שקונה באופן הרגיל. לכל היותר מדובר פה בקנייני גזלה, לא בקניין רגיל כמו שעושים במשיכה כשקונים בהמה ממישהו. אוקיי? אומר התוספות, אז זה קנייני גזלה. מי אמר שקניוני גזלה הם גם לעניין זה שאתה תתחייב על נזקים שהבהמה גורמת? מה זה שלך לגמרי? כולל האחריות על נזקי הבהמה? מי אמר את זה? זאת אומרת, יש לתוספות איזושהי אבא אמינה שהליסטים קונים את הבהמה בקניוני גזלה, התמשכו בשינוי רשות, קונים את הבהמה בקניוני גזלה, אבל עדיין מבחינת האחריות שלהם על נזקיה זה לא. ולכן תוספות אומר, מנהלי, מאיפה הגמרא אומרת זה פשיטה? מאיפה הגמרא יודעת בצורה כל כך פשוטה, שהקניין הזה שיש לליסטים, הוא קניין עד כדי כך שהם גם חייבים לשלם על נזקיה. אומר התוספות, אני ממשיך לקרוא בתוספות, דליקה למימר, דחייכי דמסרה לשומר חינם, והשואל נכנסו תחת בעלים, הוא הדין גזלן. דדילמה, שומר הוא דמחייב, אבל גזלן לא. ומצינו דברים שהשומר חייב, והגזלן פטור. שהרי בכחשה בהמה, הכחשה דהדרה, ובפירות שירכיבו מקצת, מוכח בגוזל כמה, דגזלן אומר לו, הרי שלך לפניך, משום דלא חשיב שינוי ולא קנינו, הוא פטור. אפילו בפשיעה, דלא קיבל עליו שמירה. הוא לא קיבל שמירה, אז הוא פטור, אפילו הוא פשע. אבל שומר, כיוון שמתחייב בכך שהדלא אדרה ובהרכיבו כולם, אם נעשו בפשיעה, כמו כן מתחייב בכך שהדאדרה ובהרכיבו מקצתם, כיוון דקיבל עליו שמירה. ולמה לא יתחייב בזה כמו בזה, שאין השומר קונה בשינוי, ואפילו שואל, דקיים על הנדב ושואל שמים כדרב כהנה, דרב אסי. מה אומר התוספות? אי אפשר לומר שאנחנו לומדים את החיוב של הגזלן משומרים. היה אפשר להגיד, שהגזלן בעצם לא מתחייב על הנזקים של הבהמה בדין הבעלות, באמת הבעלות היא לא בעלות גמורה, והיא לא מספיקה כדי לראות בו את בעל הבהמה לעניין האחריות על נזקיה. אבל אפשר היה ללמוד את זה מדיני שומרים, שמה? שגם שומר הרי הוא לא בעל הבהמה. נכון? אני הפקעתי בהמה אצל שומר, שומר חינם, שואל, לא משנה. הפקעתי אצלו בהמה, הוא לא בעלים שלה. ובכל זאת אם הבהמה מזיקה, אז הוא חייב לשלם. אז אם ככה הגזלן לא יהיה יותר גרוע מהשומר. וכיוון שכך, אז אולי באמת לא בגלל הבעלות של הגזלן הוא חייב בנזקי הבהמה, אלא דלא גרה משומר. אז אומר התוספות לא, אי אפשר להשוות גזלן לשומר. למה לא? כי בשומר קיבל על עצמו שמירה. או בשפה, נתרגם את זה לשפה שלנו, שומר פועל מדיני חוזים. השומר יש לו חוזה עם בעל הבית, וברגע שהוא לקח את הבהמה, הוא התחייב לא רק לשמור על הבהמה שלא תנזק ולא תיגנב ולא תאבד, אלא גם שהיא לא תזיק. זאת אומרת, הוא נכנס לנעליו של בעל הבית, גם מבחינת האחריות שלו על נזקים שהבהמה גורמת. ואיך הוא נכנס לנעליו של בעל הבית? ושיש חוזה ביניהם. הוא התחייב לבעל הבית, אולי משלם לו, לא משנה, או שזה שומר חינם, עוד לא משלמים לו, אבל יש חוזה ביניהם, ומכוח החוזה הזה אתה חייב להגן על הבהמה, וגם לשמור שהיא לא תזיק. זה לא קיים בגזלן. לכן אין מה להשוות גזלן לשומר. לשומר משהו חייב כי יש חוזה. בגזלן כל מה שאתה יכול לחייב אותו זה מדין שאיותו בעלים. ומצד הבעלות, מי אמר שבעלות של גזלן היא מוחלטת עד כדי כך שיש לו גם אחריות על נזקים שהבהמה גורמת? כך שואל התוספות. רק במאמר מוסגר, זה דברים שנגיע אליהם אולי בשיעורים בהמשך, בעיקר לגבי תחילתו ופשיעה בסופו גורנס אולי, היה מקום להגיד, תראו, חוזה שמירה שיש ביני לבין שומר, נגיד אני מוסר את הבהמה שלי לשומר, תשמור עליה. מה החוזה הזה כולל? אז אנחנו רגילים בבר מציע ובכל המקומות האחרים, החוזה הזה עניינו, שאתה תטפל ותשמור על הבהמה שלי שלא תנזק. אין שם שום דבר על זה שהבהמה לא תזיק. בבבקמה, פתאום אנחנו מגלים ששומר גם נכנס תחת הבעלים לעניין נזקים שהבהמה גורמת, לא רק נזקים שהבהמה סובלת. מאיפה זה בא? אפשר היה להבין את זה בשתי צורות. אפשר היה להבין את זה שזה חלק מהחוזה. ברגע שמיניתי אותך להיות אחראי על הבהמה, כמובן הרי אני לא נמצא לידה, סביר מאוד שאני דאגתי גם לסידור שימנע את הנזקים שהבהמה גורמת, אחרת מה אני מתאבד, זאת אומרת, הבהמה תזיק ואני צריך לשלם מיליונים, כי הוא לא צריך לשמור על הבהמה שלא תזיק, רק שלא יזיק כולה. אלא מה, אני דורש לו ממנו במסגרת החוזה, גם שמירה על הבהמה שלא תזיק, לא רק שלא תנזק. אפשרות אחת. ואז הטענה היא שהחיובים של שומר על נזקי הבהמה שתחת אחריותו, הם חיובים חוזיים, מכוח החוזה. אגב, לפי זה למשל, אם הניזק עכשיו תובע, את מי הוא אמור לתבוע? בעל הבהמה, לא את השומר, נכון? בעל הבהמה אחראי למנוע את הנזקים, ובעל הבהמה יצטרך לשלם לו. אחרי זה הוא יכול לתבוע את השומר, כי היה לי הרי חוזה איתך. אתה היית צריך לדאוג לזה שבמה שלי לא תזיק, תשלם לי בבקשה את מה שעשית לי. מזכיר לנו את מה שאמר הרמב״ם, אם אתם זוכרים, על הפורץ. שהפורץ גרם לזה שהבהמה תצא, ואז הבעל הבהמה שילם לנזק, ואז בעל הבהמה תובע את הפורץ, שיחזיר לו את הכסף שהוא שילם. הנזק שהפורץ משלם, זה הנזק שנגרם לבעל הבהמה, לא לנזק. אוקיי? זאת אומרת, מי שתובע אותו זה לא הנזק, זה בעל הבהמה. זה התפיסה החוזית. זאת אומרת, אם החיובים של שומר על נזקים שהבהמה גורמת, הם יסודם בחיוב חוזי, מכוח החוזה שיש לשומר עם בעל הבית, אז בעצם הנזק הולך לבעל הבית. לבעל הבית הולך לשומר. כל עוד שמישבוד עד הרב נתן, אז הנזק ילך ישר לשומר, אבל עקרונית התביעה היא תביעה כלפי בעל הבית. אבל היה אפשר לומר גם אחרת, וכך כנראה שתוצאות מניח כאן, אבל היה אפשר גם לומר אחרת. היה אפשר לומר שהחוזה באמת עוסק רק בהגנה על הבהמה. זה האינטרס שלי. עכשיו באה התורה ואומרת, אני דורשת מהשומר לשמור על הבהמה שלא תזיק, כי מבחינתי הוא עכשיו נכנס תחת הבעלים, לא בגלל החוזה. זה בגלל החוזה, אבל לא מכוח החוזה. בגלל שיש לך חוזה עם הבעלים, הוא הפקיד אצלך את הבהמה. עכשיו הבהמה נמצאת אצלך, הבעלים לא יכול לשמור עליה. אז אני, שחייבתי את הבעלים לשמור על הבהמה שלו שלא תזיק, אני עכשיו מפנה את אותה דרישה אליך, השומר. ועכשיו, בעצם, מי שאחראי שהבהמה לא תזיק, זה השומר, אבל זה לא בגלל החוזה שיש לו עם הבעלים. כי התורה מחייבת את השומר לשמור. כמו שהתורה מחייבת אותי לשמור על הרכוש שלי שלא יזיק. התורה רואה בשומר בעצם את הבעלים הרלוונטי. כן? עכשיו, אם זה היה ככה, אתם מבינים שבהחלט היה מקום לדמות גזלן לשומר. כי גם בשומר זה לא בגלל שהוא קיבל על עצמו שמירה. אלא יש התורה חייבה אותו, הבהמה אצלך. ברגע שהבהמה אצלך, אנחנו רואים בך אחראי שהבהמה לא תזיק, הוא אחראי לנזקים שהבהמה עושה. אז בגזלן, בגלל שזה הגיע אליו באיסורה, אז התורה תיתן לו הנחות. הפוך, זה קל וחומר. אם מי שומר, התורה דורשת את זה, אפילו שהבעלים לא דרש את זה, כי מכוח החוזה, השומר לא חייב לשמור עליו, לפי ההנחה הזאת, השומר לא חייב לשמור עליו במה שלא תזיק, רק שהיא לא תוזק. ובכל זאת התורה מתערבת ואומרת, לא, לא, הבהמה אצלך, אז אני דורשת ממך להיות אחראי לנזקים, נזקים שהיא עושה. אז בגזלן, שלקח את הבהמה בעבירה, נראה קל וחומר שהתורה תדרוש ממנו אחריות על נזקי הבהמה. אם תוספות אומר שאי אפשר ללמוד גזלן משומר, כי השומר קיבל, ולא קיבל עליו שמירה, מה שתוספות אומר כאן, די ברור שתוספות למד את החיוב של שומר כחיוב חוזי. ולכן הוא אומר, אין, התורה לא מטילה על אף אחד, התורה מטילה רק על בעל הבית. אם הבעל הבית ממנה מישהו אחר ויש לו חיוב חוזי, חוזה איתו, תתחשבן איתו, אין לי בעיה. מבחינת התורה, בעל הבהמה תמיד אחראי על נזקיה. אם זה כך, היה מקום להגיד שזה רק בשומר ולא בגזלן, כמו שתוספות אומר, שאי אפשר ללמוד את הדין של גזלן מדין של שומר. אבל אם התפיסה הייתה שהדין של שומר הוא חיוב שהתורה מטילה, אז הסברה נותנת שגם בגזלן התורה תטיל את אותו חיוב, קל בחומר. ואין לומר, ממשיך התוספות, ואין לומר דמת חייבי, הגזלנים, לפי שאינם יכולים לקיים במצוות השבה, דמשתלם מגופו. כן, יכול להיות שמדובר בשור טעם, הם גזלו אותו, ואז הוא הלך והזיק. בסדר? עכשיו, מבחינת הקניין שיש להם בשור, הוא לא קניין שלם. זה לא מספיק כדי לחייב אותם באחריות הנזקים של השור. אבל אם זה שור טעם שהזיק, הרי הוא משתלם מגופו. אז אתם כבר לא יכולים להחזיר את השור הזה לבעלים. כמעט תחזירו לו שור לבעלים שאחרי זה צריך להשתלם מגופו. לא החזרתם לי את השור שלי. לכן במצב כזה, אומר התוספות, יכול להיות שכאן נשלמת הבעלות של הליסטים על הבהמה. כי כבר לבעלים אין שום חלק בה. כי כבר אי אפשר להחזיר את זה לבעלים. החיוב של הליסטים כלפי הבעלים הפך להיות חיוב ממוני. החפץ עכשיו הוא לגמרי של הליסטים. לגמרי, לא בקנייני גזלה, אלא זה לגמרי שלהם. ולכן הם יהיו חייבים גם על נזקם. אומר התוספות, כך אפשר היה להגיד לגבי נזקי קרן, קרן תמה, כי זה משתלם מגופו. אבל אי אפשר להגיד פה את זה, זה בשן ורגל, איירי מתניתים. ויש כאן השבה מעליה כשמחזירים אותה לבעלים. שן ורגל זה חיוב ממון, זה לא מגופו של השור. אז מי שחייב לשלם, שישלם, אבל את השור עצמו אפשר להחזיר לבעלים. אז אם ככה, אז עדיין נשארת השאלה, מאיפה הגמרא מניחה שהבעלות של הליסטים על, על, על השור היא בעלות מוחלטת עד כדי אחריות גם על נזקה. איך אני יודע שמדובר במשנה על שן ורגל? ולא על קרן? זוכרים? הגמרא ממש בתחילת הפרק. הגמרא מדברת שם האם מספיק שמירה פחותה או צריך שמירה מעולה, אם אתם זוכרים, אז הבחנו שם בין שור טעם ושור מועד, ושן ורגל שהתורה הקלה בשמירתם, ולכן מספיק שנעל בפניו כראוי, אז רואים שהגמרא עצמה מעמידה את המשנה בנזקי שן ורגל. ועל זה אומרת המשנה שהוציאו הליסטים, ליסטים חייבים. אז זאת אומרת שלא מדובר בשור טעם, מדובר לפחות גם על נזקי שן ורגל. אז אם זה נזקי שן ורגל, חזרנו לזה שיש להם קנייני גזלה. ואם כך שואל התוספות, מי אמר לגמרא שקנייני הגזלה האלה הם כל כך מוחלטים, עד כדי כך שהם יחלגו אותם גם באחריות הנזקים של השור. ויש לומר, אומר התוספות, דסבראו דגזלן נכנס תחת הבעלים, דכיוון שהוציא מרשות הבעלים שהיו חייבים בשמירתה, ואין הבעלים יכולים לשומרה לפי שנגזלה מהם, יש על הגזלן לשומרה. ולעניין נזיקים יקרו בעלים כל מי שבידו לשומרה. ולא תמי לתפסו נזק לרבי עקיבא, אפילו שומר חינם היינו על חלק חברו, בשותף אין מתכוון להחזיק רק בשלו, ולא בא להוציא חלק חברו מרשותו כמו גזלן. כן, גזלן לא שותף עם הבעלים, הוא התכוון להוציא הכל לרשותו. אז אי אפשר להגיד שהוא מחזיק רק בחלק מהבהמה. למרות שברמה הבעלותית יש חלק לבעלים, אבל הגזלן ודאי שהתורה מטילה עליו את האחריות המלאה לנזקים, לא כמו בשותף. ועוד, כיוון דגזלן קמה למרשותי גם לעניין אונסים, יש לחשב בעלים יותר משותף. ואח המשמע לישנה דקמה ברשותי הוא לכל מילי. משהו ברשותו לכל מילי יש להועיל כאן. אומר התוספות, זה גם מדויק בלשון הגמרא. הגמרא אומרת, בשעה שהוציאו קמה למרשותי הוא. למה לא עצרו כאן? למה הגמרא מוסיפה? קמה למרשותי הוא לכל מילי. מה זה לכל מילי? כי הגמרא עצמה, אומר התוספות, הייתה מוטרדת מהשאלה שלי. כמה לברשותי זה יפה מאוד, אבל זה רק ענייני גזלה. עדיין יש עליך חובה להחזיר את הבהמה לבעלים. ואם ככה, אז הבהמה שייכת בעצם לבעלים, או גם לבעלים. אתה לכל היותר שותף. עם הבעלים באיזשהו מובן, עם הקנייני גזל האל. אז אם זה ככה, אז מי אמר שאתה אחראי על נזקי הבהמה? לכן אומרת הגמרא מוסיפה את שתי המילים האלה לכל מילה. כמה לברשותי הוא לכל מילה. זה שלהם לכל דבר ועניין, כולל אחריות הנזקים שהבהמה עושה. ולמה? אומר התוספות, כי סביר מסברה, שהתורה רואה בגזלן את הבעלים לעניין נזיקים, כי הוא זה שיכול לשמור. מה קרה פה לעומת אהבה אמינה? אהבה אמינה הרי הוא אמר שאי אפשר ללמוד את זה משומר, נכון? כי שומר זה עניין חוזי, ובגזלן אין חוזה. מה הוא אומר עכשיו? מה זה סברה? אין חוזה, נכון. אבל בגזלן התורה עצמה מטילה עליו אחריות על נזקי הבהמה. למרות שאין חוזה. עכשיו, למסקנת התוספות, יכול להיות שגם בשומר הוא יגיד אותו דבר. כי הרי אם הסברה של תוספות היא, שכל מי שיכול לשמור, זה הרי לא סנקציה על הגזלן כי הוא היה רשע, אלא פשוט בגלל שהוא מובדתית, הוא זה שיכול לשמור, כיוון שעושים לרשות הבעלים שיכולים לשמור אותה, ואין הבעלים יכולים לשומרה, לפי שנגזלה מהם. אז התורה מטילה עליך את החיוב לשמור, נכון? ככה אומר תוספות. זה נכון גם בשומר. שומר הוא לא עבריין, הוא לא שום דבר, זה רק חוזה, וזה הכל לגיטימי וקשר, ועדיין, כשאתה שואל את עצמך, איפה נמצאת הבהמה, ומה נמצאת אצל השומר? הבעלים יכול לשמור עליה? שהיא לא תזיק, לא שלא תוזק. לא, ברור שלא, זה יכול להימצא במרחק 100 קילומטר ממנו. נכון? אז אם הבעלים לא יכול לשמור, מאותה סברה הייתי מצפה, שתוספות יגיד, שגם על שומר, התורה מטילה את אחריות השמירה. ולכן אני אומר, בניגוד למה שתוספות הניח בקושייה שלו, שבשומר זה חיוב חוזי, ולכן אי אפשר ללמוד ממנו על גזלן, למסקנת התוספות שיש סברה בגזלן גם בלי החוזה, יש בהחלט מקום לומר שעכשיו תוספות חוזר בו גם מהתפיסה שלו לגבי חיוב שומר. ועכשיו גם שומר שמתחייב על נזקי הבהמה שברשותו, זה לא מכוח החוזה שלו עם הבעלים, ושהתורה רואה בו אחראי על נזקי הבהמה, אבל החוזה הוא באמת רק חוזה על זה שהבהמה לא תוזק, לא שהיא לא תזיק. ועוד פעם, הנפקא מינה למי פונה הנזק. לפי התפיסה עכשיו, הנזק פונה ישר לשומר, לא לבעלים. כי התורה עשתה את השומר אחראי על נזקי הבהמה, כי רק הוא יכול לשמור עליה. אז יכול להיות בהחלט שההבדל בין אהבה אמינה למסקנה של תוספות, בעצם בכלל לא דיבר על גזלן. הוא דיבר על שומר. מה שהשתנה בתפיסה של תוספות בין הקושייה לתירוץ, זה איך אני מבין את חיובי שומר, לא איך אני מבין את חיובי גזלן. השאלה אם החיוב של שומר הוא חיוב חוזי, ואז עולה הקושייה, כי אתה לא יכול לדמות את הגזלן לשומר, או שהחיוב של השומר הוא חיוב מסברה, כי הבהמה אצלו, הבעלים לא יכול לשמור, אז התורה רואה בו אחראי, ואם זה ככה, אז אפשר ללמוד גזלן משומר. זה בקל וחומר, אז גזלן ודאי זה ככה. זאת אומרת שאז יוצא שההבדל בין הקושייה של תוספות, התירוץ של תוספות הוא בכלל בתפיסה למה שומר חיה, לא למה גזלן חיה. אחרי שהתפיסה בשומר השתנתה, ממילא אתה יכול גם ללמוד את הגזלן ממנו. אבל שימו לב מה מניח תוספות לכל אורך הדרך. תוספות מניח לכל אורך הדרך שהבעלות של הגזלן היא לא בעלות מלאה. כבעלים הוא לא מספיק בעלים כדי להטיל עליו אחריות על נזקי הבהמה. למרות שיש לו קנייני גזלה, היה פה ייאוש ושינוי רשות. אבל הוא לא מספיק בעלים כדי להטיל עליו אחריות על חיובי הבהמה. האחריות על חיובי הבהמה מוטלת עליו כחיוב מיוחד, בגלל שהוא זה שיכול לשמור על הבהמה. והנפקמינה בשומר, ששומר הוא בכלל לא בעלים על הבהמה. אבל כיוון שהאחריות היא עליו, אז התורה מטילה עליו את האחריות לשמור. אלא שזה קשה בגמרא. זה קשה בגמרא, כי הגמרא תולה את זה שכמה לברשותי הוא לכל מילה. קשה מאוד לומר שתוספות למסקנה תולה את הכל בגזלן כמו בשומר. לא צריך בכלל להיות בעלים, הבעלות של הגזלן לא קשורה לעניין. עצם העובדה שזה נמצא אצלך, והבעלים לא יכול לשמור אלא רק אתה, אומרת התורה, אז אם ככה האחריות היא עליך. אם זאת הייתה התפיסה של תוספות, קשה לקרוא את זה בגמרא. כי הגמרא אומרת למה פשיטה שאם הם הוציאו אז הם חייבים, ושכמה לה ברשותי הוא לכל מילה. אומר תוספות, כי הם קנו אותה ביוש ושינוי רשות, אומר רש"י, סליחה. גם תוספות אומר, כן, שרק שהם התכוונו לגוזלה, הרי נקודת המוצא של תוספות, מאיפה התחילה כל הקושייה? מהירושלמי, שאומר שחייבים רק אם יתכוונו לגוזלה. מה זה משנה אם יתכוונו לגוזלה או לא לענייננו? ברור שהם יתכוונו לגוזלה, אז הם קנו אותה. ולכן היא שלהם הבהמה. אז רואים שהקניין הוא גם חלק בסיפור הזה. זה לא רק המציאות שהבהמה אצלך, ורק אתה יכול לשמור עליה ולא הבעלים. אלא זה איזשהו שילוב. והשילוב הוא, אתה קודם כל בעלים. מה היקף הבעלות? היה מקום, מבחינת דיני גזלה כשלעצמם, הייתי אומר שהיקף הבעלות לא כולל אחריות על נזקי הבהמה. אבל הסברה נותנת שאם הבהמה נמצאת אצלך והבעלים לא יכול לשמור, אני הופך אותך לבעלים גם לעניין זה. בסוף בסוף זה יוצא מכנייני הגזלה. התוספות אומר, איך הגמרא כל כך פשוט לה, שכנייני הגזלה כוללים גם אחריות על שמירת נזיקין? זה בגלל הסברה הזאת, שלא סביר שהתורה תורי, הרי התורה שמה את הכנייני הגזלה. מאיפה אנחנו יודעים שיש את הגזלן כנייני? התורה הגדירה את כנייני הגזלה. זה לא סביר שהתורה פטרה אותו מאחריות הנזקים. ברור שכשהיא הגדירה אותו כבעלים, זה כלל בתוכו גם את אחריות נזקיה של הבהמה. אז בסוף בסוף יוצא שלפי תוספות זה שילוב של שני הדברים. בעצם הגזלן חייב מדין בעלים, אבל כנייני גזלה כשלעצמם לא כוללים את אחריות הנזקים. אחריות הנזקים זאת הרחבה מיוחדת שהתורה עושה מאותה סברה שתוספות כתב כאן, שאותה לומדים משומר. אוקיי? ועכשיו אני כבר לא לגמרי בטוח שתוספות חזר בו בשומר. כי בשומר הרי אין את מימד הבעלות. בשומר יש רק את הסברה הזאת, שאף אחד אחר לא יכול לשמור חוץ ממך. הבעלים לא יכול לשמור. ולפי תוספות הסברה הזאת הרי לא מספיקה. נכון? כי הרי לפי תוספות, הסברה הזאת היא רק נעזרת בכך שהליסטים הם בעלים. בלי שהם היו בעלים, הסברה הזאת שלעצמה לא מספיקה. אחרת קשה לקרוא את הגמרא, הגמרא תולה את זה בזה שהם בעלים. אז בשומר איך זה עובד? הרי בשומר אין בעלות. אז איך רק הסברה שהוא זה שיכול לשמור, מספיקה כדי לחייב אותו? התשובה היא, במקביל לגזלן אותו דבר. החיוב הוא חיוב חוזי, כמו שתוספות הבין בקושייה. החיוב הוא חיוב חוזי, אבל החוזה, הרי מי קבע את החוזה? מי שקבע את החוזה זה התורה. אבל מי קבע את החיובים של שומר חינם, שומר שכר ושואל? התורה קבע את הדינים שלהם, זה, כל עוד לא ייתנו, אם ייתנו אז שיעשו מה שהם רוצים. אבל כל עוד הם לא ייתנו, התורה קבעה את גדרי החוזה. אז אומר התוספות, כנראה התורה גם קבעה את גדרי החוזה באופן שהם יכללו אחריות נזיקית. כי על מי תטיל את אחריות השמירה? אז ברור לנו שכשהתורה קבעה את החוזה שמירה, הוא כולל בתוכו גם את האחריות הנזיקית. לא סביר שהתורה קבעה את חוזה השמירה, אבל השאירה את האחריות הנזיקית פתוחה. ואז אף אחד לא יהיה אחראי פה. לא יכול להיות. אז השיקול הוא שיקול מקביל למה שאנחנו רואים בגזלן, אבל זה לא נכון שבשומר אין מימד חוזי. המימד החוזי נשאר גם למסקנת התוספות בשומר. בגזלן זה המימד הקנייני, בשומר זה המימד החוזי, והקניין בגזלן והחוזה בשומר מתפרש לפי ההיגיון של הסברה הזאת, שאומרת שמי שיכול לשמור עליו התורה מטילה את אחריות השמירה. וככה או שהיא מכניסה את זה לחוזה של השמירה, או שהיא מכניסה את זה לזכויות הקנייניות, או לחובות הקנייניות במקרה הזה, של הגזלן. כי זה שתיהן זה הגדרות של התורה. גם הבעלות של הגזלן וגם החוזה של השומר זה בעלות של הגזלן. אף כמינה למשל, מה קורה אם הצדדים ייתנו? הם עשו חוזה לא בבריאת מחדל של התורה ושומר. הם יכולים להתנות מה שהם רוצים. יש פה מקום לדון, האם בחוזה שלא עשינו, עשינו חוזה אחר, לא החוזה הרגיל של התורה, האם הוא כולל אחריות נזיקית או לא? לא פשוט שהוא יכלול אחריות נזיקית, אם אני לא התניתי. כי הסברה לבדה, הסברה שאומרת שרק אתה יכול לשמור ואני לא, משהו מתוספות שהיא לבדה לא מספיקה. זה לבד לא מספיק כדי לחיות. אפשר כמובן להעריך שברגע שעשיתי איתך חוזה, וברור שאחריות השמירה הנזיקית היא עליי, אז סביר להניח שזה כלל אדם את השמירה הנזקית, מה אני משוגע, הרי אני לא יכול לשמור על הבהמה. אז זה כבר שיקול פרשני, וברמה העקרונית צריך שיקולים פרשניים בשביל זה, זה לא אוטומטי, שברגע שעשינו חוזה, אז אתה אחראי, יש לך אחריות נזקית, אוקיי? אם התורה מטילה את זה על מי שיכול לשמור, אז זה אוטומטי. טוב, נראה לי שאנחנו נעצור כאן. נעצור כאן. אני עוד אמשיך בפעם הבאה כמובן, אבל נעצור בשלב זה.
תודה רבה.
תודה רבה.
חנוכה שמח.